סרטים, סבבה.
אוקיי, רגע. איפס. יופי. אוקיי. אז ניקח רגע להתארגן. תנועה אם צריך. כך שאיפה לשחרור מהפה. צריך לאסוף את המודעות. נחוש את הציר המרכזי של הגוף. נמרכז את הנשימה, את המודעות. נשים לב לנוכחות של עיסוקים חיצוניים. נוכחות של המדורות לרקע. כמה נשימות. ולאט לאט, אבל משותף. היי, שוב. אוקיי, אז אנחנו נתחיל. אני רוצה רק לקחת רגע ולעדכן לגבי המשך הפעילות של הקבוצה. בעצם התחלנו את כל המסע הזה לפני שנה ומשהו, במרץ 2019. אני חושבת שלא אני ולא גיא ולא נטע חשבנו שזה יגדל להיות כזה דבר, עם המון המון אנשים שמקשיבים לפודקאסט, ונוכחות כזו מתמשכת ויציבה ופעילה שלכם. אז כולנו מאוד מאוד נרגשים ושמחים מזה. עם זאת, הקורונה ככה התערבה לנו, לכולנו בחיים ולנו בקבוצה, ונראה שאנחנו נמשיך בפורמט הזה עד סוף פרק 2. בסוטרה, שזה כבר מפה לשם עוד מעט. ואחרי סוף פרק 2 אנחנו נראה איך אנחנו ממשיכים בצורה שתענה לכולנו על הצרכים ותהיה מותאמת למצב המתמשך הזה, שאנחנו מתמודדים איתו כחברה וכאינדיבידואלים וכקבוצה. אז רק שתדעו שאנחנו נעשה לנו איזשהו פסיק איתן כזה בסוף פרק 2, ונעשה איזושהי חשיבה על איך אנחנו ממשיכים, וכמובן שנעדכן, שיהיו לנו תובנות, ובנימה הזו אני מזמינה גם אתכם אולי להציע רעיונות, איך נראה לכם נכון ומתאים להמשיך. לא עכשיו אבל, בכתב או בעל פה לנטע או גיא או לי. אז זה בנושא הזה, ויש משהו להגיד על זה?
אדר, את יכולה
כן.
להגיד למה יש מחשבות על מה הלאה? כי רק אמרת שזה עניין של הקורונה או משהו כזה, אבל בעצם למה?
יש כמה סיבות. קודם כל, פרק 3 ופרק 4 הם פרקים הרבה יותר מורכבים, כל אחד בדרכו. פרק 4 הוא פרק די מורכב פילוסופית, פרק 3 הוא פרק לא מאוד מורכב פילוסופית, אבל עם כל מיני רעיונות, מי שקרא, סיד היפדה, כל מיני כוחות על, ודברים שהם מקו אחר מהקו שדנו בו ביחס למשמעות של היוגה סוטרה. אז לכן, וזו מחשבה שעוד הייתה לי לפני כל הטלטלה הזו של הקורונה, שאני לא בטוחה שהפורמט הזה הוא פורמט נכון לקרוא את פרקים 3 ו-4. לצד השינוי שאני לא מגיעה יותר לתל אביב, ופתאום זה נהיה חצי שעה, ביום שישי בצהריים, ואיזה מין משהו כזה שכל הקשר שהיה בשגרה הקודמת למפגש הזה מבחינתי קצת השתנה. אז זה שילוב, גם שילוב של התוכן וגם שילוב של הנסיבות, אבל אני לגמרי מאמינה שתהיה המשכיות, כי אני חושבת שנוצר משהו מאוד מאוד יפה ומשמעותי עבורי ועבור הסטודיו, ואני נוטה להאמין שגם עבורכם, כי רובכם מתמידים פה כבר יותר משנה, אז תהיה המשכיות. כלומר, אנחנו פשוט לא יודעים איך. גם תלוי במה יוליד יום. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים בטקסט, ובפעם הקודמת סיימנו סוף סוף את פירות הרגול הימות והניימות. זה היה ארוך, אבל אני חושבת שהיו שם כמה דיונים מאוד מאוד יפים ומשמעותיים. לשמחתי אפשר גם לחזור ולהקשיב להם בפודקאסט. ואנחנו בעצם מגיעים לחלק בטקסט שמתייחס אולי להיבט הכי פופולרי של מה שאנחנו קוראים לו יוגה היום, וזה אסנה. עכשיו, מעניין להצביע על העובדה שבעצם רק 3 סוטרות מתוך 195 שמרכיבות את הטקסט, מתייחסות לאסנה. שכבר כאן אנחנו יכולים לקבל איזשהו קנה מידה למה הייתה המשמעות של אסנה, בהקשר שבו פטנג'לי ניסח את היוגה סוטרה, ובאופן כללי, בהקשר של מסורת היוגה הקדומה. כלומר, האסנה תפסה נפח מאוד מאוד מצומצם, בהשוואה לאיך שאנחנו חווים, מבינים ומתרגלים יוגה היום. אז זה כבר משהו שראוי ככה להניח אותו כבסיס, או כאיזושהי תשתית לדיון של היוגה סוטרה באסנה. פשוט נקרא. אז זה 46, אם אני לא טועה, כן. סתירה סוכם אסנם. אוקיי? אולי אחת הסוטרות המפורסמות, שגם מי שלא מכיר או מכירה את הטקסט, ולא מכיר או מכירה סנסקריט, שמע את השילוב הזה, את הסתירה סוכם אסנם. עכשיו, קודם כל, מה זה אסנם? אז אסנה זה מושב. בתרגום מילולי, אס זה לשבת, שורש הפעלי לשבת, האסנם המושב. אז בגדול, כבר בתוך הכינוי הזה, האסנה, מובלעת ההוריה על תנוחות ישיבה. אוקיי? על מופעים שונים של ישיבה, או על איך תנוחת הישיבה. ושוב, אנחנו פשוט מתבוננים בהרחבה הזו, בהפשטה הזו, שהיום, שאנחנו בתרגול, עושים למונח אסנה, שאנחנו מתייחסים עליו כאל תנוחה גופנית באופן כללי, לא רק לתנוחות ישיבה. סתירה סוכם אסנה. אז האסנה היא סתירה. סתירה יציבה, סוכם נינוחה. האסנה היא יציבה ונינוחה. עכשיו, אני רוצה להזמין אתכם, אין לנו המון זמן, אבל אולי אחד או שניים, רגע לתת כמה מילים לאיך הצירוף הזה מרגיש לכם, כי כולכם מתרגלים ומתרגלות מאוד מנוסים וותיקים, לתת איזה מילה או שתיים ככה מאוד בצמצות על איך הצירוף הזה, יציבות ונינוחות, מהדהד לכם בתוך התרגול. לא מסתדר, כן מסתדר, כן מורגש, לא מורגש. כן, סוניה.
זה מרגיש כמו השאיפה. לשם אנחנו מנסים להגיע למקום שבו התנוחה שבהתחלה הייתה מסובכת וקשה ואולי קצת בלתי אפשרית, היא יציבה ונינוחה.
אוקיי, עוד מישהו?
זה המקום הכי קשה.
אוקיי, למה?
כי גם להיות בעוצמה וגם להיות בנינוחות, זאת אומרת, אני אומרת עוצמה, אבל זה לא בדיוק עוצמה, זה מיקוד, עוצמה ממוקדת או משהו כזה, וגם בנינוחות, כאילו המתח בין שני הדברים האלה הוא הכי קשה.
נכון. אז אני רוצה להתלבש על מה שחבר אומרת, על זה שזה קשה. ולמה זה קשה? זה קשה בעיניי, כי זה לגמרי לא הדרך שבה אנחנו רגילים לעשות דברים. אוקיי, ואנחנו מסתכלים על אסנה פשוט כעוד משהו שאנחנו עושים בתכלס, אבל אנחנו עושים אותו במעבדה של התבוננות. וזה הכוח של התרגול. כי כמו שאנחנו עושים את כל החיים שלנו, ככה אנחנו באים לעשות את האסנה, בהתחלה. כן, אין שום סיבה שנעשה פתאום אסנה כמו קסם, מתוך מנגנון אחר, ביחס לכל שאר הפעולות בחיים שלנו. זה ברור מה שאני אומרת? כלומר, שאנחנו מתחילים לתרגל, האופן שבו אנחנו עושים אסנה, משקיף את האופן שבו אנחנו עושים כל דבר אחר בחיים שלנו. והאופן שבו אנחנו עושים דברים בחיים שלנו כחברה, בדרך כלל לא מגלם יציבות ונינוחות. בטח לא דברים שחשובים לנו ואכפת לנו מהם. להפך, כחברה אנחנו מאוד מאוד מזהים איזושהי נסערות כזאת עם אכפתיות. זה כמו, נניח, הקלאסי של הורים, בלי לשפוץ, זה אם אני לא דואגת לא אכפת לי. לא רק של הורים האמת. כלומר, אנחנו מזהים אכפתיות עם איזושהי נסערות ומעורבות רגשית מאוד 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 סוערת וחזקה. שאת כל המערך הזה אנחנו בדרך כלל מפנים כלפי האסנה. כן, אין לנו הכשרה, אין לנו ניסיון, לא תרגלנו בחיים שלנו, להתמסר למשהו לא מתוך איזושהי נסערות של התודעה, אלא מתוך יציבות ונינוחות של התודעה. אז בגלל זה זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, יש כאן כמה שאלות שעולות. בתוך האסנה, מה יציב ונינוח? אוקיי? מה זה היציבות והנינוחות הזאת ובמה היא מתגלמת? אז כמובן שהתשובה היא שהיציבות והנינוחות צריכה להתגלם בגוף ובהכרה. כן, בגוף ובתודעה. היציבות של הגוף תומכת ביציבות של התודעה, והיציבות של התודעה תומכת ביציבות של הגוף. וזה משהו ששוב, גם מי שמתרגל קצת, מכיר את המערכת יחסי גומלין הזו. באופן כללי, הסיבה שבכלל יש תרגול פיזי, זה לייצב את הגוף על מנת לאפשר יציבות של התודעה. מתוך ההבחנה שאם הגוף לא יציב, הגוף לא גמיש, הגוף לא בריא, התודעה לעולם לא תוכל להתייצב. אבל with that said, אם התודעה לא יציבה, היציבות של הגוף מאוד מאוד מוגבלת. אוקיי, הגוף לא יוכל להיות יציב עד הסוף. עכשיו, השאלה שעולה כאן, ונקודת ההתבוננות הרלוונטית ביותר בעיניי לתרגול, זה האם אנחנו משתמשים בתרגול באופן הזה. כלומר, האם אנחנו משתמשים בתרגול הפיזי כדי לתמוך ביציבות התודעה? משתמשים בתרגול התודעתי כדי לתמוך ביציבות הגוף, ומשתמשים כל מערכת היחסים ההדדית הזו כדי לקדם את עצמנו בדרך היוגה, כלומר, לקדם את עצמנו בדרך לויסות התודעה והפחתת הסבל, או שכמו שאמרתי קודם, אנחנו מבצעים את התרגול כמו שאנחנו מבצעים כל דבר אחר בחיים שלנו, באופן שלא תורם לויסות התודעה ומגביר את הסבל. ואני חושבת שלכולנו, גם למתרגלים הוותיקים ביותר, יש רגעים כאלה ויש רגעים כאלה. וזה קצת מתחבר למה שדיברנו בפעם הקודמת על סוויה, על שינון, על הרעיון הזה של מה זה לשנן סתם, ומה זה לשנן עם נוכחות מלאה. אז אותו דבר באסנה. מה זה לאסנה כלאחר יד, כן, כהמשכיות של מצב התודעה שאני סוחבת איתי בתוך התיקון, והאסנה עם איזושהי התכווננות לגלתיר הסוג כמה זה, וממש להאמין בו. מישהו פה לא מושתק, תודה. עכשיו, רגע, אני פשוט לא יכולה לעשות מיוט, אדווה, אני חושבת שזה את, צריכה להשתיק. עכשיו, בהקשר הזה, היציבות והנינוחות הזו, או האלה, שמגלמים, לא בא לי כל כך לתת לזה מילים, כי אני חושבת שזה ממש הרגשה גופנית. כן, מה זה הסתיר הסוכם הזה? זה מקום של מלאות ונוכחות של ההוויה בתוך הגוף. כן, איזשהו מקום כזה, שבצמצום אפשר לקרוא לו רוגע, אבל זה הרבה יותר רחב ורב רבדי מרוגע, אבל נקרא לו רוגע לצורך הדיון, כי אנחנו צריכים איזושהי מילה שתתייחס אליו. אז הרוגע או היציבות פלוס נינוחות האלה, רוגע עמוק, הוא תנאי למודעות ותנאי לבהירות. אוקיי, אז האימון הזה דרך האסנה, או אני אקרא לזה אולי השער כניסה הראשוני הזה, לחוויה של יציבות ונינוחות, או יציבות שנובעת מתוך נינוחות, או יציבות שמושתתת על נינוחות, בניגוד ליציבות שמושתתת על החזקה וכוח ומאמץ מאוד מאוד גדול, היא תנאי למודעות ובהירות. כי כשאנחנו בנסערות וכשאנחנו במאמץ, אז התודעה שלנו היא במצב הישרדותי. אז הוויסות הזה של מערכת העצבים, אם תרצו, או של המודעות, או של הגוף נפש, דרך לימוד של יציבות שמושתתת על נינוחות, או יציבות שבת הזוג שלה היא נינוחות, היא כלי להרחבת התודעה. ברמה הכי עמוקה שיש בעיניי. ואם אנחנו חוזרים רגע, אנחנו רוצים לתת איזשהו הקשר טקסטואלי לדבר, אז נזכיר את סוטרה 1.31, שדיברתי על, אני לא זוכרת איך קראו לזה, סימנים לסבל, כן? והיה לנו שם את אנגה מג'ה יתווה, רעד בגפיים, רעד באיברים. כן, האינדיקציות לסבל, אני חושבת שזה היה מה שנובע מהמכשולים. זה סוטרה אחרי הסוטרה שמדברת על המכשולים, והיה לנו את מופעי המכשולים או משהו כזה, אני לא זוכרת איך בדיוק קוראים לזה בטקסט, היה לנו הפרעות בנשימה, היה לנו דוקה, כן, פשוט סבל, היה לנו נסערות של התודעה, והיה לנו רעד בגפיים. אוקיי, זה פשוט עוד הצד השני, כלומר, אם הרעד בגפיים הוא סימן למכשולים של התרגול, או אינדיקציה לכך שהתרגול לא מתרחש, אז התרגול רוצה לעשות את ההפך. את ההפך מהתנודתיות והאי שקט הזה של הגוף, ולהכניס איזושהי יציבות ונינוחות לתוך המערכת. עכשיו, שוב, זה משהו שכבר אמרתי, אבל אני חושבת שבאמת חשוב מאוד מאוד כל הזמן להיות בערנות להבדל בין אסנה לצורה של הגוף. וכששואלים אתכם, והשאלה הזו עולה המון, שאתם שואלים את עצמכם, מה ההבדל בין יוגה לספורט, או מה ההבדל בין יוגה לפילאטיס, או מה ההבדל בין יוגה לאקרובטיקה, אז זה ההבדל. שאנחנו יכולים לעשות צורה עם הגוף של עמידת ידיים, אבל אם העמידת ידיים לא מגלמת סתירה סוכהם, והיא מגלמת אנגה מג'ה יתווה, כן, היא לא מגלמת יציבות ונינוחות, אלא היא מגלמת רעד ואי שקט בגוף, אז זה לא אסנה. זה מקום גופני, זה צורה גופנית. ואני חושבת שיש כאן באמת אינדיקציה ביחס לטקסט הזה, שהיא מאוד מאוד פרקטית. כן, שיכולה ממש ממש להיות כמו איזה מדריך לתרגול. אז זהו, הבמה שלכם. ליאור.
כן, אז הסתכלתי בסוטרה 31 שהזכרת, ומעניין שפרט לרעידת איברים, גם כתוב שם התנשמות שאיפה ונשיפה.
נכון.
שזה... אני חושב שאנחנו מכירים את זה, זה באמת יפה שחווים את זה, שקשה, אז זה מה שקורה.
נכון.
אני רוצה גם להתייחס למה שחווה אמרה, על הקושי, ובאמת, כאילו, הסוטרה הזאת היא בדיוק נוגעת בעניין, וזה כל כך מדויק שזה קשה להגיע למצב הזה, והמחשבה הראשונית שלי הייתה ש... על מנת לנסות להתקרב לזה, זה למעשה תרגול של כל החיים, של כל משך החיים. כי אי אפשר לעשות את זה, את יודעת, כאילו, על הדרך. זה גם כמובן מתחבר למה שסיימתי איתו, שזה ההבדל בין כל מיני פעילויות שהן... תובעניות פחות מבחינה של הדוגמה, מבחינה של המשך זמן, שצריך להקדיש להם. וכמובן, הצד אולי לא יודע לקרוא לזה מחיסרון, אבל הצד שצריך לקחת בחשבון, שזה תרגול כל כך תובעני, וזה לא מתאים... זה לא מתאים לרוב, לרובנו זה לא מתאים להמשיך עם זה תקופות כל כך ארוכות. אז זה ככה המחשב.
מה הכוונה במשפט האחרון שזה לא מתאים?
אני חושב שבעיקר היום בעולם המהיר, המודרני, אז כל הקטע הזה של האופנות, כל העניין של מה שקרה בכלל היוגה, שהיא השתנתה לפעמים לא כל כך, לדעתי, כן, לא כל כך לחיוב, כן? כל מיני אופנות כאלה שהן אפילו קצת מצחיקות, או לא יודע, מרוחכות, ולא לא, לא קשורות בכלל למה ש... מה שהיא אמורה לתת. אז זו הייתה הכוונה שלה.
אוקיי. כן, אני מסכימה, אבל אני חושבת ש... שוב, יש המון המון את הדיון הזה על מה היוגה האמיתית, מה היוגה הלא אמיתית, מה הוא נכון ומה הוא לא נכון, וזה... זה שיח שאנחנו שומעים אותו המון בקרב המתרגלים. זה סתם איזה טרנד מערבי, וזה כן מסורתי, וזה... זה איזשהו משהו שאנחנו מתעסקים בו כקהילה שמתרגלת יוגה. ואני חושבת שבאמת יש מקום ממש לגייס את שיח חמלה כלפי דברים שנראים לנו כמו ממש איזו כפירה בעקרונות שאנחנו מבינים אותם כיוגה, כי אפשרות לגלם את הסתיר הסוכם, באמת באמת לגלם את זה, היא חייבת להיות מאוד מודולרית ביחס לנקודת המוצא של המתרגל. אז אנחנו לפעמים רואים דברים שלנו, ביחס לנקודת המוצא שלנו, באמת נראים לנו כמו הדבר הכי רחוק בעולם מיוגה, אבל כנראה שבשביל מי שמתרגל אותם, זה קפיצת מדרגה עצומה ביחס, שוב, למה שאמרנו קודם, ביחס למה שהוא רגיל מתוכו, לבצע את הפעולות שלו ביומיום. עכשיו, זה נכון שגם יש את הכל בעולם, כן? והרשות והבחירה נתונה בידי המתרגל. אבל באמת, ואני מדברת מתוך מקום שבצעירותי, מה שנקרא, הייתה לי המון המון ביקורת כלפי כל היוגות האקרובטיות שלא מחוברות לשום מסורת ולא מחוברות לשום דבר, אבל באיזשהו שלב באמת הבנתי שצריך קשת מאוד 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 רחבה של פרקטיקות, כדי שכל אחד יוכל לתפוס את הקצה חוט, ובהדרגה למשוך את עצמו ולמשוך את עצמו ולמשוך את עצמו, לכיוון ההתמרה של התודעה. עכשיו, אם התודעה שלנו היא מאוד 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 לא בסתיר הסוכם, אוקיי? היא באנטי-סתיר הסוכם, ואנחנו נגיע לאיזשהו שיעור של יוגה שהוא מאוד מאוד מגלם את הסתיר הסוכם, המערכת שלנו פשוט תיכנס להצפה. כן, זה יהיה ממש ממש overwhelming. עכשיו שוב, מה קורה כשהמערכת בהצפה? אין בהירות, אין מודעות. אז אנחנו כל הזמן צריכים למצוא את הטווח הזה. אז פשוט זה נקודה להתבוננות בנושא הזה. יש עוד משהו להגיד על זה?
אדר, את שומעת?
כן.
רציתי להתייחס לזה באספקט של מדיטציה דווקא, של ישיבה של הגוף, ועד יש הפרעה נגיד של, לא יודע, רגליים נרדמות או משהו כזה, זה כאילו אני לא עושה יוגה, או זאת אומרת, זה מעיד על מצב תודעה, יש איזושהי התייחסות על איך לשבת נכון או על הדבר הזה?
תגידי על זה עוד קצת, לא הבנתי את
ה... כאילו, לא מהמקום של אני עושה עמידת ידיים ויש לי רעד ואז זה כאילו הופך לספורט, אלא יותר מהמקום של אני יושבת למדיטציה ויש לי הפרעות בגוף.
אוקיי, אז שוב, האמת שאנחנו לא נספיק לקרוא היום את 47, אני חושבת ש-47 מתייחסת לזה בצורה מאוד מאוד יפה, כי היא מסבירה לנו איך מבצעים אסנה. אסנה מתבצעת על ידי הרפיית מאמץ והספגות באינסוף. מה זה אומר ואיך זה מתקשר לעבודה הגופנית, על זה נדבר בפעם הבאה. אני חושבת שבהקשר של תנוחת הישיבה, אני בדיוק באותו אופן. אני לא חושבת שאפשר להגיד משהו ברמה הפיזית, כן, שהוא הנכון והוא הלא נכון, הטקסט גם לא מתייחס לזה. ויאסה בפרשנות שלו כן מציין 11 תנוחות של ישיבה ושכיבה, אבל אין הוראות איך לתרגל אותן. זה פשוט מין אלה התנוחות. והמקום שבו נניח את יושבת ונרדמות לך רגליים, אז זה מקום שבו ההתבוננות שלך צריכה להפוך להיות מאוד 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 צמודה ולראות מה אני צריכה לעשות כדי להמשיך לגלם יציבות ונינוחות. הרבה פעמים, בשביל להמשיך לגלם יציבות ונינוחות, אנחנו נצטרך לשמור את התנוחה, כדי לא להכניס את המערכת להצפה. אז זאת ההתבוננות. אוקיי? עכשיו, אני שומעת את הכלב שלי בוכה בטירוף מבחוץ, ונגמר לנו הזמן, אז פשוט קשה לי להתרכז שאני שומעת אותו, אז אני אתפנה אליו, ושיהיה לכם סוף שבוע טוב ומקסים, ושבת שלום, ותודה.
תודה, תודה רבה.
ביי.
ביי, שבת שלום, תודה.
ביי. תודה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
מויסה! מויסה, כמוי, זייתי כמוי. קיארה! 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 Kiara? Не, не слышу. Муся! Муся! Kiara!